אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו ללמוד פרק ג' בספר מלכים א', שמתאר את הצעדים שנקט שלמה כדי לבסס את מלכותו. הפרק מתאר שלושה מהלכים בכיוון זה. נישואיו עם בת מלך מצרים, הדו-שיח הנבואי שהיה לו עם הקדוש ברוך הוא, ובו ביקש ממנו את החוכמה לשלוט בעמו, והניסיון הראשון שלו כשופט עליון, שבו הראה קבל עם ועדה את חוכמתו הרבה. מעשה הממלכתי הראשון של דוד היה כיבוש ירושלים. מי שהתבסס הכיבוש, העלה אליה את ארון אדוני במעמד כל העם. במעשיו אלה אפשר להצביע על כיוון מסוים. דוד לא עסק במשכן, לא כתוב שהוא הקריב קורבנות בגבעון, אלא מציין שהוא שלח במקומו ממונים שידאגו לקורבנות התמיד על המזבח. תחת זאת היה דוד מרוכז בדבר אחד, בארון שאותו מהר להעלות בטקס גדול, ולכבודו ביקש לבנות בית עולמים. בכל התדיינות בין נתן לדוד, לא דובר אלא על בית לארון ולשכינה היורדת אל העולם מלמעלה. עבודת השם, המזבח, השולחן, המנורה והקרבת הקורבנות לא נזכרו. אצל שלמה לעומת זאת, הדגש שונה. מעשהו הגדול הראשון כמלך היה לדרוש את משכן אדוני בגבעון עם קהל רב והעלאת קורבנות רבים. גם מטרת בניית הבית השתנתה. הנה אני בונה בית לשם אדוני אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת, סמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים ולמועדי אדוני אלוהינו. כאשר חנך את המקדש והעלה אליו את הארון ואת כלי הקודש אשר באוהל, הדגיש בתפילתו את תפקיד הבית כבית תפילה. והקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו וניסוחו של שלמה ואמר, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. שלמה התכוון שמעשה האדם בבית המקדש, שיהיה לו לבית תפילה שתבקע ותעלה מתהומות הנפש, יביא בסופו של דבר להשראת השכינה מלמעלה. על כן הקרובים שעליהם שורה השכינה גדלו והתעצמו בבית מקדשו של שלמה. גובהם היה 10 אמות, כ-5 מטר, ורוחב מוטות הכנפיים שלהם היה כרוחבו של קודש הקודשים כולו, והם ניצבו על קרקע המקדש. חכמים הכריעו לכאורה לטובת גישת דוד, כשכתבו במסכת שבת, חביבה עליי תפילה אחת שאתה דוד עומד ומתפלל לפניי, מ-1,000 עולות שעתיד שלמה בנך להעלות לפניי. אבל גם דוד נאלץ ללמוד את לקח הנגף שהביא אדוני על העם, ולאזן את הערכים שעליהם הושתת ביתו. בעקבות הנגף ותפילתו של דוד, בא אליו גד הנביא וציווה עליו בשם המלאך, להקים מזבח לאדוני בגורן ארוונה היבוסי. כאן התבררה טעותו של דוד והוא התנצל, ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון. ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעט מפני חרב מלאך אדוני. ויומר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. חלום שלמה בגבעון ניצב בין שני מוקדי הקודש. שלמה לא התחיל את דרכו בירושלים לפני הארון שביטא את השראת השכינה בישראל, אלא יצא מירושלים והלך למשכן שבגבעון. בכך ציין את רצונו להבליט את עבודת האדם מלמטה, ולכן הקריב 1,000 עולות על המזבח שבגבעון. אבל לאחר החלום שב שלמה אל הארון בירושלים להודות לשכינה ששורה עליו, ואתה הקריב את עולותיו לפני הארון ועשה משתה תודה על המתנה שניתנה לו בחלום. בהתגלות בגבעון אישר הקדוש ברוך את בחירת שלמה למלך, ובכך העניק לו את הכוח לקום ולבצע את צוואת אביו, לבנות את המקדש שבו יאוחדו המשכן והארון גם יחד. דוד היה איש הלב והרגש, ששאיפותיו הרקיעו שחקים. אמנם תוכניותיו לא נשארו בגדר הזיה וחלום. וכאיש המעשה הוא פעל למימוש חזונו הגדול ולהורדתו לקרקע המציאות. שלמה לעומתו היה איש החוכמה והשכל. שאיפותיו הרוחניות ביחס לעם היו נמוכות מלכתחילה מאלו של דוד. הוא בחר לטפס בהדרגה מלמטה למעלה בדרך מציאותית ומצומצמת יותר. לפניו עמדו בעיות היום-יום של האנשים וצורכיהם, הוא דאג בראש ובראשונה למשפט צדק, לשלמות העם ולפתרון בעיותיו הפנימיות. רק אחר כך רצה לבנות את הקודש ולרומם את הבריות לעבודת השם ולקרבתו. את זאת ביקש להשיג בגבעון על ידי הקרבת הקורבנות המוחשית והאנושית, אלא שהוא זכה שם ליותר מאשר ביקש, למתנת החוכמה. חוכמת שלמה לא הייתה חוכמה אנושית, אלא חוכמה אלוהית, ולכן נבעו ממנה גם שאר הברכות. כשראה שלמה שהחוכמה נתונה לאדם בליבו, התחיל משם לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, והחוכמה מאין תבוא ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה, כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמיים יראה. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. ויאמר לאדם, הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה. אל כל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, לעשות אותה. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. גם דוד התפלל על החוכמה כשאמר לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. החלום העניק לשלמה חוכמה אלוהית, ומקור החוכמה האלוהית בעולם נמצא בארון, שם נתונים התורה והלוחות. החוכמה השמימית הייתה חוליית הקישור שחיברה בליבו את ירושלים עם גבעון, את הארון עם המשכן. החלום קשר קשר ישיר בין מתנת החוכמה להתחלת בניית המקדש. לאחר שזכה להערה אלוהית, התרומם שלמה לשאיפתו של דוד, שביקש להעלות את העם למעלה, בעזרת ההשראה האלוהית שתבנה את המקדש. מעתה תפס הארון את מקום המזבח אצל שלמה, והפך להיות ציר כיסופיו העיקרי. ומשום כך חזר מגבעון לירושלים אל הארון. ויקץ שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. עתה התחברו המזבח והארון באופן מהותי, והיה אפשר להעלות בפועל את המזבח ולאחד את המשכן עם הארון. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואילד עמה בבית. ילדתי את בני כשהיא הייתה יחד עמי בבית. והיא ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית. זולתי שתיים אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו. הפעוט מת בגלל שהיא ישנה יחד עמו באותה מיטה, וחנקה אותו כשעלתה עליו תוך כדי שינה. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישינה, התשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי, ואקום בבוקר להניק את בני, והנה מת, ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה האחרת, לא כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא כי בנך מת ובני החי. ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי. שלמה חזר על הטיעונים של התובעת והנתבעת, וזאת כדי שישמעו בעלות הדין שהבין את טענותיהם, ועל טענות אלה ישפוט אותן. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, את החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, גזור. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי, והמת לא תמיתוהו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. סיפור המשפט שלמה הובא כדי להדגיש את תשומת הלב שהקדיש שלמה למערכת המשפטית, ולהראות לנו את חוכמתו השיפוטית. מבחנה המרכזי של המלכות בעם ישראל הוא הדין. מלך במשפט יעמיד ארץ. וגם מלכות שלמה נבחנה קודם כל במשפט. עיקרו של הסיפור המשפטי הוא בכך שתי אנשים באות לטעון את טענותיהן, כאשר אין עדות מסייעת לאף אחת מהן, ואין גם ראיות נסיבתיות שיתמכו באחת מהן. לכן נדרש שלמה לתחבולה כדי לחשוף את האם האמיתית. אולם המספר מוביל אותנו הקוראים בדרך הסיפור המיוחדת שלו, להבחין בהם האמיתית הסמך הדברים שהוא שם בפיה. האם האמיתית היא זו שמציגה את התביעה. דבריה מפורטים, היא מתארת את מהלך האירועים באופן הגיוני וברור ואינה מסתירה דבר. ניכר בדבריה שהקדישה לנאום התביעה מחשבה מרובה במאמץ לשוב ולזכות בבנה באמצעות צו המלך. לכן היא מנסחת את דבריה בנימוס. בפתיחת דבריה היא מקדימה במילים בי אדוני, ובהמשך היא מכנה את עצמה אמתך. לעומתה מגיבה האם המתחזה באופן קצר ביותר על התביעה ללא פירוט וללא דברי פתיחה ונימוס. לא כי בני החי ובנך המת. בהמשך מזהה המחבר את האם האמיתית בתגובתה הספונטנית לאחר גזר הדין הראשון. כי נחמרו רחמיה על בנה ותומר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו. גם כאן ניכרים מאמציה להציל את חיי בנה, והיא פונה בנימוס ובהכנעה לשלמה. לכאורה שהן אמרו את אותו הדבר, ונראה שהן רוצות את אותו הדבר. אבל בהאזנה פנימית התגלו ההבדלים וצפו ועלו כוחות שונים ומנוגדים. זאת אומרת, זה בני החי, ובנך המת. להם האמיתית היה מניע חיובי, כל מעייניה התמקדו בבנה החי, והתייחסות לאסונה של האם השנייה בא באופן שולי למניע המקורי, ואילו האם המתחזה אמרה, לא כי בנך מת, ובני החי. עיקר ענייניה הוא בבחישה בעניינם של אחרים. היא לא טבעה את ילדה של השנייה מאהבה או מאימהות, אלא מתוך קנאה. ומשניתנה לה ברירה שלישית, ויתרה על בקשתה הראשונה לילד ודרשה לגזור אותו. חוצפתה הייתה גדולה ביותר. לא זו בלבד שהיא לקחה אליה את הילד החי בלילה, אלא שבעזות מצח באה למשפט שלמה לטבוע את בן חברתה ולהוציאו ממנה באורמה על ידי המלך. לא היה זה דחף רגעי ומיידי שבא בהלם האסון, אלא מעשה מתוחכם ומחושב. במבחן המציאות, פסיקתו של שלמה, שיש לגזור את הילד לשניים, מידע על הבנה פסיכולוגית עמוקה. שלמה ציפה מראש שהאם האמיתית תוותר על הילוד למען ראותה, או שתילחם בעקשנות נגד גזר הדין. מה שנדרש משלמה הייתה הבחנה בין אהבה אמיתית לאהבה מדומה, הבחנה בין אהבה לשנאה. רוח הקודש שליוותה את שלמה הצביע בבירור על האם האמיתית. שלמה לא היה שופט אובייקטיבי בלבד, אלא אחראי לחשיפת האמת. החרב שבה איים לגזור את התינוק אינה רק תרגיל מזהיר החושף את האמת לעין כל. החרב היא אמצעי הנתון בידי המלך לגלות את האמת בעולם. למלך חכם די בהרמת החרב כדי להביא ישועה לעולם. אחרים יגיעו לכך בדרך הקשה ובנהרות דם שפוך. פרשה זו נחתמת בהודעה שכל ישראל בשומעם את משפט שלמה השתכנעו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. וקיבלו עליהם שלמה למלך מתוך כבוד ואפילו יראה בדומה לספר שמואל הסומך את מלכות דוד על כל ישראל לעשיית משפט וצדקה לכל עמו ולמינוי שרים. מיד לאחר שהוכיח את חוכמתו למלוך, נפתחת פרשה שמתארת את המנהל החדש שהקים שלמה, שיסודו בחוכמת הממשל, ולאחר מכן היא מתארת את הרווחה והשפע שמהם נהנו בני ישראל בימיו, את הפאר והכבוד שנלוו למלכותו. פרשה זו תחתום בטיבה של מלכות שלמה, בייחודה ובפרסומה בין כל העמים. גידול הממלכה בימי שלמה לכדי מעצמת על ועיצובה וביסוסה בימי שלמה חייבו את מינוים של שרים נושאי תפקידים נוספים על אלה שנמנו בימי אביו. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, ואלה השרים אשר לו: עזריהו בן צדוק הכהן. מדובר באחד מבניו של צדוק ששימש ככהן גדול בימי דוד. הכתוב לא הגדיר בדיוק את תפקידו של עזריה, אולם הופעתו בראש הרשימה והציון שהוא ממשפחת הכהונה בא לרמוז שהכוונה לשר ראשון במעלה, ראש השרים הבכירים, או קבינט מצומצם בלשון התגנית. אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים. הכוונה לסופרי המלך שהתמחו בקריאה וכתיבה של מסמכים. מעדויות שונות מן המזרח הקדום עולה כי הייתה זו אומנות שנלמדה בפתי ספר מיוחדים. הסופרים מילאו תפקידים חשובים בהנהלת הממלכה, כמו לנסח את פקודותיו של המלך ולכתוב את האגרות הדיפלומטיות שהיה שולח למלכי הארצות השונות. תפקידם הקנה להם מעמד רב השפעה בחצר המלוכה ושליטה בניהול קשרי החוץ של הממלכה. אומנות זו עברה לעתים מאב לבנו, ומצאנו משפחות סופרים בישראל ובארצות השכנות. לא נמצאו במקרא שני סופרים למלך בעת ובעונה אחת, והימצאותם אצל שלמה רומז להיקף הגדול של ממלכתו. יהושפט בן אחילוד המזכיר, הוא שימש באותו תפקיד אצל דוד, לא נתברר לגמרי טיבה של משרד המזכיר. בתרגום יונתן נאמר שהוא ממונה על הארכיון, היינו כתיבת המאורות העיקריים, לזיכרון בספר דברי הימים אשר למלך. ובניהו בן יהוידע על הצבא. עם הוצאת יואב להורג, מונה במקומו בניהו בן יהוידע. בימי שלמה בוטלה הפרדה שהונהגה בימי דוד, בין צבא ישראל לגדודי הקריתי והפליטי. לכן לא נזכר ברשימתו של שלמה שר מיוחד על הקריתי והפליטי. בניהו נטל חלק פעיל בתמיכה בשלמה, בהמלכתו וחיסול מתנגדיו. מכאן ואילך אין נזכר יותר בניגוד ליואב, שבלט לכל אורך נדודיו ומלכותו של דוד. עובדה זו עשויה להעיד על כך ששלמה החזיק היטב ברסן השלטון, ומנע מבניהו להתבלט ולבנות לעצמו מוקד כוח שיאפשר לו לשמש מועמד פוטנציאלי לשלטון במקרה של הפיכה. וצדוק ואביתר כהנים, שניהם היו כהנים כבר בימיו של דוד, ועזריהו ונתן על הניצבים. הניצבים היו ממונים על המנהל האזרחי של הממלכה, להבדיל מנציבים שהיו ממונים על הצבא. עזריהו ונתן הוא השר הבכיר השני שנמצא ברשימה. וזבוד בנתן ראה המלך. ראה המלך היה יועץ חשוב. ואחישר על הבית, אחישר שימש כממונה על כלכלת בית המלך ועל סדריו. זהו השר הבכיר השלישי ברשימה. ואדונירם בן עבדה על המס. המס הוא הגיוס של כוח אדם מישראל לעבודות ציבוריות. רוב השרים, או הם או אבותיהם, כבר שימשו בתפקידים בכירים אצל דוד. יהושפט בן אחילוד, צדוק ואביתר, ואדונירם בן עבדה נזכרו כבר אצל דוד. עם בני השרים נמנים ראש השרים, עזריהו בן צדוק הכהן, שני הסופרים וכנראה גם שני בניו של נתן הנביא, עזריהו בן נתן על הניצבים וזבוד בן נתן כהן, ראי המלך. מה שעולה מכך הוא ששלמה נהג במינוי שריו לפי ההלכה המקוימת כפי שניסחה לימים הרמב״ם בהלכות מלכים. ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המנויים שבישראל, ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. עוד פרט חשוב שעולה מן העיון בשמות שרי שלמה, שחלק ניכר מהם נמנים עם הכהנים. אצל ארבעה מתוך ה-11 הנמנים כאן, דבר זה מפורש בכתוב. ואם ההשערה שעזריהו בן נתן הוא אחיו של זבוד בן נתן, הרי גם הוא כהן. ואם נכון ייחוסו של בניהו בן יהוידע ליהוידע הנגיד לאהרון, בדברי הימים א' בפרק י"ב, הרי לנו כהן שישי מתוך 11 שרים. בין שרוב השרים, או שרק מיעוט ניכר מתוכם היו כהנים, הדבר בא לרמוז על מדיניותו של שלמה, שהלך בעקבות דוד אביו, והרבה להדק את הקשרים שבין בית המלוכה לבין הכהנים. ואכן הכהנים נשארו נאמנים לבית דוד בכל עיתות המשבר שפקדו אותם. מה שאמרנו על הכהנים ניתן לומר גם על בני בנימין, שכמה מהם מינה שלמה לשרים. גם בני שבט זה שמרו אמונים לבית דוד. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו. חודש בשנה יהיה על האחד לחלקל. לשלמה היה חצר מלוכה גדול למדי. כדי לחלקל את צורכי החצר, שהייתה מארחת נציגים מכל הארצות, צריך היה לספק כמות גדולה של מזון ושאר מצרכים, אותם סיפק האוצר הממלכתי. שלמה פיתח שיטה יעילה של מיסוי לצרכים אלה, ששיתפה את כל בני ישראל במידה שווה. הוא חילק את ממלכתו ל-12 מחוזות, לא לפי החלוקה לשבטים, אלא לפי חלוקה גיאוגרפית שהסתמכה על הכנסה ממוצעת של כל אזור. כל מחוז היה אחראי לספק את המצרכים של חצר המלוכה במשך חודש בשנה. לכל מחוז או נציבות היה מופקד ניצב שהיה אוסף את המס שנדרש ממנו, 1/12 מסך הכל המסים, במשך שנה שלמה. ואלה שמותם. הנציבות הראשונה, בן חור בהר אפרים, הנציבות השנייה, בן דקר במקץ ובשלעבים, ובית שמש ואילון בן חנן. כל אלה ערים בתחום שבט דן. הנציבות השלישית, בן חסד בערובות, לא סוקה וכל ארץ חפר. מצפון לשני הנציבויות הקודמות. הנציבות הרביעית, בן אבינדב כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, נפת דור היא באזור חוף הכרמל. הנציבות החמישית בענה בין אחילוד תענך ומגידו וכל בית שען אשר אצל צורתונה מתחת לישראל, מבית שען הדבל מחולד מעבר ליוקמעם. נציבות זו כוללת את האזור שמשתרע מעמק ישראל בצפון מערב ועד לבקעת הירדן במזרח. הנציבות השישית, בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה ובריח נחושת. הנציבות השביעית, אחינדב בן עידו מחניימה, ממזרח לירדן. הנציבות השמינית, אחימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. הנציבות התשיעית, בענה בן חושי באשר ובעלות, ממערב לנפתלי. הנציבות העשירית יהושפט בן פרוח ביששכר. הנציבות ה-11 שמעי בן אלה בבנימין. הנציבות ה-12 גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן. מרבת עמון דרומה. ונציב מיוחד הוא נציב אחד אשר בארץ. יהודה וישראל, רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. תודה על ההזנה ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.